שלום וברכה, קהל קדוש. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק וקבוע בספר באר הגולה, מת המהר"ל מפראג. אנחנו בבאר חמישי, בעמוד קוף ב' במהדורה המצויה. מהדורת האחים הוניג מלונדון, המצולמת. ואנחנו בעמודה הימנית, בעיצומו של הדיון על דברי הגמרא, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. כן? כלומר, הדברים האלה קצת מוזרים. לכאורה, הרי מפורש בכתוב שחטא, אפילו דוד עצמו אמר חטאתי, וגם בספר תהילים, לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי. והנה חז"ל אומרים לנו, דוד לא חטא. צריך להבין, מה זאת אומרת לא חטא? אז מספרים לך, אשתו של אוריה בת שבע בעצם כבר לא הייתה אשתו, הייתה גרושה. אומר המהר"ל, אבל לפחות ספק גרושה. ואוריה החיתי היה מורד במלכות, לכן הגיע לו למות. אז בסופו של דבר, דוד לא רק שהוא לא חטא, הוא אפילו עושה חסד גדול שהוא משקם על מנת מלחמה. והדברים האלה תמוהים ביותר. איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי זה נגד הפשט. כן? והסביר המהר"ל בהרחבה את דברי הגמרא. כי הגמרא, מאיפה היא יודעת שבאמת דוד לא חטא? היא אומרת שהרי כתוב והשם עמו. אפשר השם עמו ויש בו דבר זה? אז כן, לא חטא. מסביר המהר"ל, זה מה שראינו בהרחבה, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שדוד יחטא. אבל דוד עצמו לא אכפת לו אם ישת איש או אם אוריה הוא מורד במלכות או לא. אבל מכיוון שלא ייתכן שהשושלת המשיחית תקום ממעשה כל כך נפשע, לכן מנע הקדוש ברוך הוא מדוד מלעבור עבירה חמורה. עבירה מוסרית, ברור שיש, אבל עבירה חמורה של אשת איש או של רציחה, זה לא היה. זה מה שהסביר לנו המהר"ל. בסדר? מה? כן. כן, יש הרבה דרשות מסביב לזה. יש הרבה דרשות לזה, ואותו הרגת בחרב בני עמון, והיית צריך לדון אותו בסנהדרין וכו'. אבל קודם כל צריך להבין מה מבחינתו של דוד, למה דוד הוא כזה אשם? הרי בסוף שער הוא שילם מחיר על כך. הוא שילם ארבעה ילדים שלא נהרגו בגלל הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא דבר קטן. אז ברור שיש פה אשמה של דוד. אבל האשמה איננה באופן הפורמלי של עבירה על אשת איש ושל מורד במלכות. ולמה זה כך? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יהיה כך. כלומר, לדוד לא היה אכפת, אבל הקדוש ברוך הוא כן היה אכפת. כן, זה מה שהוא אומר כאן. אני קורא כך, בשורה 2467, שורה שביעית בעמודה הימנית, ואם כן בשעה שבאה עליה, לא היה מקפיד על הגירושין שלא ידע באותה שעה שלא יחזור אוריה. ולכל הפחות ספק אשת איש אתה הייתה. אם כן דוד לא היה מכוון לשום צד היתר, וכן כאשר ציווה להרוג את אוריה, לא היה בשביל שמרד במלכות, למרות שבאמת אוריה מורד במלכות היה. שאם כן היה דן אותו בסנהדרין כדי אמר, רק מפני שצפה השם יתברך החטא בבת שבע, וצפה גם כן שיהרוג את אוריה באיסור, סיבב זה השם יתברך שהוא יתברך, היה רוצה שיהיה עם דוד, ולכן גרם השם יתברך. שימרוד אוריה במלכות בדוד עד שיהיה חייב מיתה, ולפיכך לא חטא בהריגתו לפי האמת, וכל זה מצד השם יתברך שהיה רוצה להיות עמו. לכן לכך סיבב דבר זה. אבל מצד דוד עצמו לא היה זה, לכן הכתוב מייחס החטא לדוד כאילו עשה החטא.
זה כאילו שלדוד לא הייתה בחירה?
לא. לדוד
שמסובב את הכל?
לא. לא. לדוד הייתה בהחלט בחירה אם לבוא על בת שבע או לא לבוא על בת שבע. זה כן. מה לא הייתה לו בחירה? האם זה במידה והוא יבוא על בת שבע שזה יהיה חטא אשת איש. הוא לא יכול לחתו באשת איש, אבל לחתו בבת שבע הוא יכול. כן, מה אתה אומר?
יש לנו אבל כלל, שאדם נמצא איזשהו עוזר ללכת,
נכון, בדרך שאדם.
כן.
כן, פה הקדוש ברוך הוא התערב. למה הקדוש ברוך הוא התערב? בניגוד למקובל, בגלל שלא מדובר על גורלו האישי של דוד. אלא מדובר, כן, כל העולם אפילו, כן, תלוי בדבר הזה. נכון, שהאחים רצו למכור את יוסף ולא הצליחו למכור אותו. הקדוש ברוך הוא התערב, כן. נכון, כלומר הקדוש ברוך הוא, יוסף רצה לחתו, הקדוש ברוך הוא לא רצה שיחטא, לכן סידר שהוא לא יחטא. כן? אבל מצאנו גם משהו דומה לגבי האחים של יוסף. מי מכר את יוסף? זה לא פשוט. מחלוקת רש"י ורשב"ם. כתוב, לכו ונמכרנו לישמעאלים. זה בטוח. נכון? הם ראו את הישמעאלים מרחוק, אמרו, לכו ונמכרנו לישמעאלים. כשיגיעו הישמעאלים, אנחנו נמכור אותו. זה בטוח. האם זה קרה באמת? זה כבר בעיה של פרשנות בפסוקים. כי הרי נאמר במפורש, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו אותו לישמעאלים ב-20 כסף, וירידו את יוסף מצרימה. יש את השאלה, מי הוציא את יוסף מן הבור? וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור. רש"י כותב, וימשכו ויעלו האחים את יוסף מן הבור. זאת אומרת שהאחים נכחו במעשה, הם אלו שהוציאו את יוסף מן הבור, מכרו אותו לישמעאלים. בפסוק עצמו, רק שנייה, בפסוק עצמו זה לא כתוב. בפסוק כתוב שהמדיינים עברו, שמעו כנראה את יוסף צועק, הוציאו אותו, מכרו אותו לישמעאלים. לפי זה מובן מה שכתוב בהמשך. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. למה אין יוסף בבור? כי המדיינים חטפו אותו. וישוב אליך, ויקרא את בגדיו, וישוב אל אחיו, ויאמר, הילד איננו. הם יודעים מה קרה? לא, הם לא יודעים מה קרה. הילד איננו, ואני ענה אני בא. מה עושים האחים? הם חושבים, אז מה מן הסתם קרה ליוסף? יוסף לא בבור. אני לא מכיר את הפסוקים שאתה מכיר. אני קודם כל בפסוקים האלה. האחים רואים שיוסף נעלם מן הבור. מה הם חושבים שקרה? שמן הסתם נטרף על ידי איזשהו בעל חיים. טרוף טורף יוסף. הסיפור הזה זה הסיפור שהם גם כן חושבים אותו לנכון. לכן הם לוקחים את הכותונת, טובלים אותה בדם, ואומרים לאבא, מה זה? טרוף טורף יוסף. גם הם חושבים שהוא טרוף טורף. בסדר? עכשיו, עולה פה שאלה. זה באמת ככה הרשב"ם מסביר. הרשב"ם מסתדר עם כל הפסוקים, ורש"י מסתדר עם כל הפסוקים. לכן אני עכשיו פטור מלעשות הניתוח של הפסוקים שאתה כל כך רוצה להביא אותם. אבל נשאת השאלה, אז מי מחר באמת את יוסף? האחים לפי דעת רש"י, או המדיינים לפי דעת הרשב"ם? האמת היא, אם אני אשאל את הרשב"ם, נגיד ככה, נשאל את הרשב"ם, למה הפסוק לא אומר במפורש שזה המדיינים? רואים כאילו שהפסוק בכוונה נתן מקום לפרשנות של רש"י ולפרשנות של רשב"ם. עד כדי כך שיוסף היה משוכנע שרש"י צודק. אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי. יוסף משוכנע שזה האחים אמרו למדיינים להעלות אותו.
יש נביא שאומר כך.
הנביא, אל תסבך אותי עכשיו, כן? יש לנו כבר בתורה. אתה צריך להוכיח לי שהנביא מדבר על מכירת יוסף. בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. נו, מי אמר שזה על יוסף?
מפרשים.
אז אתה כבר לא אומר הנביא. סליחה. הרשב"ם הוא לא מפרש? בסדר. עכשיו, 10 הרוגי מלכות, ברור שזה בגלל הסיפור של המכירה. השאלה היא מי בפועל עשה את זה. אז נגיד רע, אם אני אשאל את הרשב"ם, מדוע הכתוב גורם לנו לחשוב שיוסף נמכר על ידי האחים? אומר הרשב"ם, כי מגיע להם. הם רצו הרי למכור אותו. אבל מה? הקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יקרה על ידם. כי לא ייתכן שהאומה הישראלית תקום מתוך מעשה נפשע של מכירת אח. אבל מגיע להם שנחשוב שהם מכרו אותו. ככה יגיד הרשב"ם. ככה גם, בדיוק כמו המהר"ל פה עם דוד. אבל רש"י יגיד אחרת. נשאל את רש"י, אז אם אתה באמת חושב שזה האחים שבפועל מכרו אותו, אז למה הכתוב לא כתב את זה? רש"י יגיד לי, מפני כבודם של השבטים. לכן נתן מקום לחשוב כמו הרשב"ם. לכן רש"י גם הוסיף את המילה, ויעלו וימשכו האחים את יוסף, כי רש"י יודע שאפשר לקרוא אחרת את הפסוק. כן, רצית להגיד משהו. כן, נכון. מה שאתה אומר זה דבר מאוד מעניין. כן, אנחנו... כן, בדיוק. אכלה פגע. זאת אומרת, מה שאתה אומר, אתה חוזר לנושא של דוד ובת שבע, אני אתייחס קודם, שהמהר"ל אומר לכאורה דברים קשים מאוד. המהר"ל אומר לנו שדוד לא היה אכפת לו אם יש את איש. דוד לא אכפת לו אם יש את איש או לא? ולא אכפת לו אם אוריה מורה במלכות או לא? אלא מה? מה שהמהר"ל לא מסביר, זה למה לדוד לא היה אכפת. הוא אומר לא אכפת לו, אבל למה לא אכפת לו? אפשר להגיד בגלל שהוא חוטא שפל, נמשך אחרי יצריו, עד כדי רציחה וגילוי עריות. קשה. ייתכן שלומר כדבריך. כלומר, שלא אכפת לו, בגלל שהוא רואה ברוח הקודש שהיא מיועדת לו וכל מיני דברים כאלה, שמששת ימי בראשית, בת שבע, משבעת ימי בראשית הייתה מיועדת לו וכו'. יכול להיות. אתה אומר שדוד היה צריך ללמוד את הדרשות שלנו. בסדר. דוד כנראה שכח ללמוד את הדרשות שלנו. אבל נחזור לנושא של יוסף, אני רוצה לומר כזה דבר. הכתוב מתאר את יוסף, את האחים, כאלה שמוכרים את יוסף בפועל. כי באמת הם רצו את זה. כתוב, לכו ונמכרנו. אבל ההשגחה לא נתנה להם להיות אלה שימכרו אותו. למה זה קשה לך, אדוני?
קשה מאוד.
למה זה קשה? זה פשוט כל כך.
לפי הפירוש של הרשב"א, והם רק התכוונו, ועל זה נענשים ממתי.
יפה.
מישהו יש לו מהירור, אז מענישים אותו. זה לא... כמה שאני יודע, זה לא הולך כך.
אתה צודק. שאדם שיש לו רק הרהור ולא מבצע את זממו, הוא לא נענש בעונש חמור. אבל, יש לנו כלל, הקדוש ברוך הוא מדגדג עם סביביו כחוט השערה. זאת אומרת, לא, זה בדיוק העניין. אם אתה מדבר בסתם אנשים, אתה צודק, אבל פה מדובר בראשי האומה, שהם עמודי עולם. אז דבר כזה, הם חוטפים.
ככה בהלכה,
אפילו יותר מזה, יותר מזה. יש שאלה, למה הרי כל הסיפור של עשרה הרוגי מלכות בגלל הסיפור הזה? לכאורה, הם כבר התפייסו, אז למה מגיע לעשרה הרוגי מלכות עונש? כי מעולם יוסף לא אמר שהוא סולח. הוא אמר, אל תדאגו, אתם בסדר. הוא מעולם לא אמר, אני מוחל. את המילים האלה הוא לא אמר.
לא, אבל אמר להם כמו אמרה, אלוקים עשה את זה.
נכון, אמר אלוהים עשה את זה, הכל כמו שאתה רוצה. אבל אני סולח, הוא לא אמר. כן? אז נשאר משהו, אפילו... כן. מה אתה אומר? הוא אומר, מכרתם אותי. כי הוא חושב שהם נתנו את ההוראה למדיינים. כי הוא שואל את עצמו, איך המדיינים ידעו שאני בבור? מי שלח אותם? בטח האחים שלי. לכן הוא אומר, מכרתם אותי. נכון, תראה, אנחנו עכשיו יכולים ללמוד את כל הפרשה של מכירת יוסף, ושל כל מה שקוראים בין יוסף לבין האבא וכו'. אפשר, אבל... אנחנו לומדים עכשיו את המהר"ל על דוד המלך, כן.
אני רוצה לחזור לדוד, אני יודע שיש מדרש, איך הוא ראה אותה על הגב? והמלאך והפיל את המלצה.
נכון, נכון.
זאת אומרת, משמיים רצו שיחטא.
נגיד, משמיים נתנו לו ניסיון. הרי זה מה שכתוב בגמרא, שדוד ביקש ניסיון. ברור. טוב, אבל נגיד, די חיפשו אותו, נכון. הפילו עליו תיק. מה? נכון, אתה צודק. זה בדיוק מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. בדיוק. המהר"ל אומר, לדוד לא היה אכפת. אבל להשגחה היה אכפת. בסדר? מה? נכון, אז מה? אבל בדיעבד התברר שהיא לא הייתה אשת איש. בדיעבד, נכון? כי הרי אוריה סירב לחזור הביתה. יוצא שהגט חל.
זה מחלוקת בין אביי ורבה. למפרע או מכאן ולהבה.
אתה צודק, יש גם מחלוקת תנאים, האם באמת דוד חטא או לא חטא. אבל כאן אנחנו הולכים להסביר את מאן דאמר שלא חטא. למאן דאמר שלא חטא, איך להסביר את זה בפשט הפסוקים. איך אפשר להבין את זה? כן, בואו. כן, בבקשה. למה מה? כי זה באמת לא בסדר. זאת אומרת, מי שמתכנן לחטא במדרגה כזאת, וגם אם הוא לא חטא בפועל, מגיע לו שהדורות יחשבו שהוא חטא. זה הכוונה. זה עונש כזה. יהיה כתוב שחטאת. כמו שכתוב למשל, וישכב את בלהה פילגש אביו. לפי מאן דאמר שזה לא היה באמת. אז למה זה כתוב? כן, כי ברמה שלהם זה מה שכתוב. מה, אז למה מתו הבנים של דוד? מה, זה עונש ישיר עליו? למה? יפה. כאן אתה שואל שאלה יפה. למשל, יש שאלה בספר יוב. כן, ביוב יש לו 10 ילדים, כולם מתים. ואז יש שאלה, למה יוב סובל? אותה שאלה אתה יכול לשאול, מה עם הילדים עצמם? גם הם. גם הם יכולים לבוא בטענות כלפי מעלה, נכון? אתה רוצה להסתות מהנושא או להישאר בנושא? להישאר בנושא. אז אני אומר, אותה שאלה אתה יכול לשאול. כלומר, כשנגיד מישהו יש לו, קורא לו איזושהי צרה. נגיד, מתו לו הילדים, נפל, הוא איבד את ממונו, כל מיני דברים. כן. יש את השאלה, בסדר, מה הוא חטא? אבל אתה יכול לשאול, מה חטאו הילדים? נכון. התשובה היא שיש פה שני חשבונות. יש החשבון של דוד, ויש החשבון של ילדיו. הרי גם ילדיו חטאו. כן, אמנון חטא. אבשלום חטא. נכון?
אבל התינוק שמת לא חטא.
התינוק שמת הוא תינוק. כן?
למה שימות?
זה בכלל שאלה על תינוקות. למה תינוקות מתים? בסדר. אבל אני אומר, כשאתה עושה חשבון של צדק באיזשהו אירוע או משהו כזה, אתה צריך לחשוב גם על הקורבן עצמו וגם על סביבתו. זה שני חשבונות שונים. למשל אומרים שמישהו מת, זה כולל, החשבון כולל גם אדם שכשהוא שומע על זה נאנח ואומר אוי ווי.
צדיק וישר.
כן, צדיק וישר, אבל הצדיק וישר צריך לכלול
כל המכלול.
את כל המכלול. כולל זה שאדם שמע את זה מרחוק ואומר אוי ווי. אוי ווי.
אין משהו. אנחנו חיים בתירוצים, כשאסביר את זה תירוצים.
רגע, יש לך שאלות על צדיק ורע לו ורשע וטוב?
לא, 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 אנחנו אומרים, הוא נענש בארבע ילדיו.
אז הוא נענש בארבע ילדיו.
יש פה גט, האם זה גט הגט, גט הגט דיעבד, אבל כל חיים פה על הגבול.
נכון.
אבל בתכלס, בפשט, אנחנו לא רואים פה איזה משהו אחר.
רגע, אתה שאלת שתי שאלות. שאלת על התירוצים על מורד במלכות וגט, זה שאלה, סוג אחד של שאלות. אחר כך שאלת שאלה אחרת, מה פתאום הוא ננש בילדיו, מה עשו ילדיו? זו שאלה אחרת לגמרי.
כן, אמרתי גם, זה לא בדיוק עונש שלי.
כן, אבל אל תערבב פה את שתי התמיהות שלך. יש לך תמיהה על הצ'יקמוק שיש בתירוצים, זה דבר אחד. השאלה השנייה על מה חטאו ילדיו, זה לא השאלה על צ'יקמוק, זה שאלה במוסר. מדוע, הרי כתוב מפורש שדוד ננש במות ארבע ילדיו. יש את השאלה, מה הם חטאו? זו שאלה בפני עצמה. זה לא שאנחנו חיים על תירוצים, זו שאלה אחרת. אתה איתי?
אני חושב.
כן.
הרב, פה, הרב, ענה לו שהם חתוג נוסף למה שבכל...
זאת אומרת שיש חשבון שלהם גם כן.
‫אבל אצל פנינה, לפי מה שאומרים...
‫יפה.
‫אז תינוקות מתו, שאלתי רע, ‫איך זה יכול להיות שהם נאנשים? ‫זה עונש הכי גדול בשביל אימא ‫שהורגים את הילדים שלה.
‫בסדר.
‫מה הם חתו?
‫מה הם חתו בעצמם, נכון? ‫נכון, נכון, נכון. ‫אז זה כבר שאלה שלישית. ‫השאלה היא, מדוע תינוקות מתים?
אמר תינוקות זה משהו אחר, אז אני
שואל... יכול שזה משהו אחר, אני עוד לא אמרתי מה.
זה אני שואל.
נכון. אז יש לך דעת הרמב״ם, יש לך דעת הרמב״ם, יש לך דעת המקובלים. הרמב״ם אומר שמכיוון שהתינוקות הם חסרי דעת, הם נגררים אחרי אבותיהם. זה דבר... אגב, יש דבר מאוד מזעזע, הרמב״ם, מתה לו ילדה כנראה. זה לא כך ברור מי זה איגרת, אבל יש איגרת שמשתמע שמתה ילדה של הרמב״ם. והוא כותב, טוב, אבל היא הייתה קטנה. משתמע ככה, מדבר השם, היא הייתה קטנה, זה לא נורא. אבל כשהאח שלו מת, הוא נכנס לדיכאון שנה שלמה. כי הוא היה מפרנס, גם תלמיד חכם והכל, זה כואב לי מאוד. אתה רואה, זה סולם ערכים קצת שונה משלנו. אצל הרמב״ם, הסולם ערכים הקובע זה החוכמה. אם עבדה חוכמה, אתה מצטער. עבדה תינוקת? נו. משהו כזה. לא שונה מהפלה. עכשיו, המקובלים, יש להם חשבון הפוך. המקובלים אומרים, זה גלגול. זה מישהו שהיה צריך להשלים את הגלגול שלו, הוא היה צריך להיות לכמה זמן פה בעולם, גמר, עכשיו טוב לו.
בגלל זה מענישים
תאורים. לא, אז זה צריך למגלגלין זכות על ידי זכאי, חובה על ידי חייב, אז היה צריך שזה... לכן נעשו עם כל החשבונות האלה.
אז אמרת הרמב״ם הם קובלים, באמצע היה עוד מישהו, רמב״ן, לא?
הרמב״ן? הרמב״ן? אני לא יודע.
לא, אמרת שלושה, הרמב״ם?
לא.
קובלים?
לא, לא, אמרתי שניים. אמרתי הרמב״ם והמקובלים. בסדר? אתה יכול להגיד משהו שלישי? לא יודע. זה גם טוב, אפשר להגיד, מותר להגיד, לא יודע. כן.
השאלה,
בהקשר לזה,
אנחנו
חושבים שההשכחה
מתערבת, כי אנחנו לא יודעים את הגורל של כל האומה.
נכון.
למה היא לא מתערבת בשלב יותר מוקדם? זה שדוד הוא נצר ללוט ובנותיו. ולמה, אפשר לשאול את זה, למה
היא
מתערבת בשלב כל כך מוכר,
ולא יודעת לתואר
הבינות
ובנותיו? לא הבנתי
בבעיה
של לוט ובנותיו.
ממנו יוצאים...
נו, אז מה רע בזה? לא. למה שהיא תתערב בדבר שהוא לא רע?
זה מגונה.
זה מגונה, נכון? אבל זה מגונה, אבל זה לא איסור. כן? אז זה בסדר.
למה זה לא איסור?
מה? מחלוקת תנאים, האם... הרי אתה רוצה משהו מזעזע או לא? מחלוקת תנאים, האם בנוח אסור בביתו או לא? אה? היותר מזה, כתוב מפורש בחז"ל, בשכר לילה אחד שקדמה הבחירה לצעירה, קדמו בניה ארבע דורות בישראל. בשכר. סימן שהייתה מעשה, שהיה מעשה טוב. כן? טוב. רש"י מפרש ככה. מה?
שהאחים אחרי יעקב, שהאחים ממציאים את
הסיפור עם הכותונת. טוב, בסדר, אוקיי. כן, מה?
משה
שאל,
משה, מה הדבר הזה של גדול קידוש השם וחילול השם? איך בעניין של דוד ויוסף גדול קידוש השם?
זה קידוש השם עצום, שמכל מיני דברים שנראים מקולקלים ומגונים, צמח מזה דבר גדול. כן, נו, ודאי, ודאי. טוב, ובכן, בואו נמשיך. ובזה יתורצו, אומר המהר"ל, הקושיות שהקשו התוספות, משל זה ראובן בא על שמעון לגזול אותו וידוע לממון ולקח אותו ושמעון חושב בליבו הרי ייקח על כל פנים ומה הרווחתי בזה ומחשב בליבו יהיה לו זה במתנה הרי האמת שאין ראובן גזלן, שהרי במתנה נתן לו. אבל ראובן נקרא גזלן, שהרי בא לקח בגזלה הממון. כן, הרי זה הסיפור המפורסם עם, עם הצדיק, שבא איזה גנב, לוקח לו את פעמותי הכסף, ואז הצדיק רודף אחרי הגנב. והגנב הולך ובורח, והצדיק רואה שהוא לא יצליח לתפוס אותו. אז אומר לו, הרי זה לך במתנה. כן? הרי מלא אני מפסיד. אז עכשיו זה כבר, הוא לא חייב בגזל, אבל בכל זאת הוא גנב. כן? ומה שאינו גזל, הסיבה לזה, הגזלה עצמה שבא לגזול. לכך חשב בליבו שיתן לו במתנה. ואילו היה הסיבה דבר אחר, היה אפשר לומר, זה סוף סוף על ידי סיבה אחרת, היא שאין כאן גזלה. אבל הגזלה עצמה היא סיבה שלא היה גזלן. כי מפני שבא לקח ולגזול ממונו, נתן לו במתנה. כלומר, זה לא שבמקרה זה היה דבר של הפקר, אלא בגלל שבאת לגזול נתנו לך במתנה. ודבר זה בוודאי נחשב לו כאילו הוא גזלן, כי מצד עצמו לא היה מונע מלאכתו. ולפיכך, כאשר בא אל בת שבע, והוא לא היה מכוון רק לחטא, וצפה הקדוש ברוך הוא שיחטה על כל פנים, וסיבב שלא יחטה. על ידי שימרוד אוריה במלכותו ויהיה ניתן להריגה, וכל זה שלא יחטה דוד. ולכך מספר הכתוב עליו שחטא, כי מצד כוונתו בוודאי, הוא חוטא. והכתוב מוכח כך, כי למה שנה בלשונו לכתוב לעשות הרע ולא כתב ויעס, לומר שלא היה רק מבקש לעשות, ולא הניחו הקדוש ברוך הוא מפני שהשכינה עמו, והדברים הם כעוגן לפי דקדוק הכתובים ולפי השכל גם כן, ואין בו ספק. ואם יקשה, כן, בבקשה. דבר. כי זה בדיוק זה. זה כמו שאחד אומר, גזלתי. בגלל שגזלת נתנו לך במתנה כדי שלא תגזול. אז כיוון שדוד רצה לחתו, היה הקדוש ברוך הוא מוכח כביכול להתערב כדי שזה לא יהיה חטא. או, לכן הוא אומר חטאתי. כן, כן, זה חטא נורא. כן, מבחינתו הרי לא היה הבדל בין אם זה חתיכת חלב או חתיכת שומן. כן, מה אתה אומר?
זה שגזל ובדיעבד אמרו לו במתנה, הוא יהיה קשור להעיד
בקידושים בערב? יפה, זו שאלה יפה. האם אדם שרצה לגזול והתברר שזה היה במתנה, האם יהיה קשר לעדות.
ואונס יהיה במתנה.
כן, 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 כן. כן, זו שאלה טובה. זו שאלה טובה. אני מציע שתשאל את זה בשיעור גמרא. זה באמת יפה. כן, כי השאלה אם אנחנו פוסלים את הגזלן על הגזלה או על מידותיו. זו השאלה. ואם יקשה, כי דבר זה, יותר מזה, אדם שגזל בשוגג, יהיה פסול לעדות? הוא לא ידע שהוא גוזל. הוא חשב שזה שלו, והתברר שזה של חברו. אז הוא גזל. גזלן פסול לעדות. מה תגיד? בסדר, אבל הוא לא החזיר. הוא חשב שזה שלו. הוא לא החזיר את הגזלה, ובדיוק עכשיו הוא צריך להעיד בקידושין. לא, אבל הוא עכשיו צריך להעיד בקידושין. אבל למחורת התברר לו שהוא באמת גזל. הוא אומר, אוי ואבוי, אתמול הייתי עד בקידושין. עכשיו, האם הוא יחזיר, זה יכשיר ברטרואקטיבית את הקידושין? לא פשוט, כן, בסדר. אני אומר, יש פה מקום לפלפולים, ואפשר לכתוב על זה כמה דרשות של בר מצווה.
שידור חוזק של החתונה. רב, כמה אתה חושב קדימה, כשאנחנו מסתכלים בעיניים, את באת על כל העניין. אדם צריך שגבור תמיד, אדם צריך שגבור תמיד, אדם צריך גם תמימות.
ניכר מדברי כבודו שכבודו ספרדי ושהשואל היקר אשכנזי. נכון? כלומר, שוב, כי אתה לא צריך תמימות. יאללה, כמה אתה מסתבך.
לא, לא אמרתי משהו
שבוע, אבל ייתכן. טוב, ונמשיך במערל. ואם יקשה, כי דבר זה לא נחשב מרידה במלכות במה שאמר ואדוני יואב. כן, אנחנו חוזרים עכשיו לפרט הזה. איך אתה יודע שאוריה הוא מורד במלכות? כי הוא אמר בפני המלך אדוני יואב. מה זה אדוני יואב? בפני המלך אין אדון אחר. חוץ מהקדוש ברוך הוא כמובן. אבל אדם אחר שיהיה אדון, בפני המלך, מרידה במלכות. כי למה לא יקרא אותו אדון? שהרי היה יואב אדון שלו באמת, כי הרי הוא היה המפקד שלו בצבא. בוודאי הוא מרידה גמורה, שכך היה לומר, ועבדך אדוני יואב, שכך תמצא בכל מקום. כן, ויאמר עבדך אבינו. כן? אז גם פה, עבדך, אדוני יואב. אבל אתה... מה? כן, זה בגלל שלא נהג מדינת דרך ארץ. כי גם זה גם לא היה אמת שיעקב הוא עבד ליוסף. אבל פה זה האמת שיואב הוא אדון לאוריה. שככה היה לו לומר. ועבדך אדוני יואב, שכך נמצא בכל מקום, בפרט בעניין זה שהיה יואב עושה מלחמה גדולה, עד שהמלך יש לו לחשוב, כי יתנו לו הגדולה. זאת אומרת, יואב הוא לא סתם בן אדם, הוא אדם שמאיים בפועל על שלטונו של דוד. הרי בדרך כלל דוד היה יוצא למלחמה. פה זו מלחמה שבה דוד נשאר מאחור. יואב הוא מסכן את עצמו ואת כל הצבא. לך תדע, אולי הוא יתפוס השלטון. כן, מה אתה אומר?
המלך חשוב לו לבדל על כבודו.
זה נכון. אבל לגבי מורד במלכות, רשאי להורגו, לא חייב להורגו. לא חייב. כן. אבל היה לו לחשוב, כי יתנו לו הגדולה על דרך, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, וייחר לשאול. אז כמו שמצאנו גם בזמנו, ששאול סבר שדוד מורד בו, בגלל שמהללים אותו יותר מאשר אותו. כן? אגב, מי אמר היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו?
נשים.
נשים. הן היו יוצאות ושרות, היכה שאול באלפיו ודוד... מה עם כל באישה ערווה? תרי קלה למשתמא. תרי קלה למשתמא, זה סברה של החתם סופר, נכון, החתם סופר עונה ככה, שתרי קלה למשתמא. אז יוצא לפי זה שמותר לעשות מקהלה של בנות. אה? זה מה שאתה אמרת. מה זה אין סיכו?
בטח החתם סופר עונה לך.
לא, האמת היא שיש תשובה של אחידה. וטען מרים, ותשר דבורה. איך יכול להיות, נכון? כך שואל... מרן אחידה. והוא עונה, תשובה מאוד, מאוד מעניינת. לא רגילים לתשובות כאלה. הוא אומר, כל באישה ערווה זה כשיש יצר הרע. אבל כשיש השראת שכינה, אין יצר הרע. וזה מה שקרה בשירת הים, בשירת דבורה, ובחזרתו של דוד מהמלחמה. הוא אומר שאז כל העדה כולם קדושים, ולכן לא היה בעיה של כל באישה ערווה. והוא אומר שעל זה נאמר, צהלי ורוני, הרי זה נאמר בלשון נקבה, נכון? צהלי ורוני יושבת ציון. כלומר שאת יוצאת החוצה ומתחילה לשיר. למה? מי הרשה לך? כי גדול בקרבך קדוש ישראל. כשיש השראת שכינה, אין בעיה של כל באישה ערווה. וזה מתארץ את שולי נתן. טוב. ואין... אני לא פסקתי שום דבר, אני רק מביא לך את דברי החידה. תעשה מה שאתה רוצה. טוב. ואין חילוק, אגב, זו אותה סיבה שכשמוציאים ספר תורה, אצל אחינו הספרדים, מסירים את המחיצה שבין גברים לנשים. למה? כי שיש השראת שכינה, אין סכנה שיצרה. כן. ואין חילוק, אז זה אומר, ואין חילוק בין שימרוד הרבה או מעט, אוריה, כן? כל דבר שהוא כנגד המלך נקרא מרידה. לא שהוא צריך לעשות, אני יודע, לעלות עם טנקים על הארמון של דוד. לא. אפילו מרידה קטנה, זה גם מרידה. רק כאשר המית את אוריה, לא היה עיקר כוונתו על דבר זה. כן, למה דוד מעוניין שאוריה ימות? לא כל כך בגלל שהוא מורד במלכות, אלא בגלל שהוא רוצה את בת שבע. רק כדי שעיקר בת שבע. ולפיכך לא המית אותו בבית דין, שהיו מרגישים בית דין דבר זה. כן? בעצם למה הוא לא עשה את זה? בית הדין היה אומר, רגע, 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 אתה רוצה להרוג אותו במרד המלכות? אנחנו מבינים שיש לך עוד חשבון. ולכן לא היו הורגים אותו. שאין דרכו של דוד להקפיד כל כך על כבודו, להמית אדם חשוב בשביל דבר קטן כמו זה, שדיבר, ואדוני יואב, ולכך לא המית אותו בבית דין. זה שאמר שהיה לא לדונו בבית דין, שאם היה דן אותו בבית דין היה אפשר לומר שהמית אותו בשביל המרידה, אבל אתה מוכח שלא המית אותו רק בשביל בת שבע. וכן מה שאמרו, שהיה כותב גט כריתות לאשתו. הוא דבר מוכח בעצמו, שכך הדין, מי שיוצא למלחמה ואין עדות במלחמה, וכי, להגיד, יכול להיות שהוא ימות, ולא יהיה מי שיוכל להעיד שהוא מת. וכי אין מוכח על פי הדין לכתוב כל אחד גט כריתות לאשתו? אוקיי, תגיד לו שאני לא נמצא. שאם לא כן, אם יעמוד במלחמה, יהיו כמה אלפים עגונות, ויש לחוש לידי את הקלה גדולה. ולכך הדבר הזה מוכר, שכל אחד כתב גט קריטות, ואין ספק בו. כשהקימו את צהל, אז הייתה מחשבה לחדש את הרעיון הזה, שאנשים שיוצאים למלחמה, שיכתבו גט. מה? הרב גורן הציע את זה. בסוף הדבר הזה ירד, בגלל שאמרו שזה ישפיע לרעה על המורל של החיילים. יש בזה סברה. כלומר, ההשפעה על המורל של החיילים, זה גם כן סכנת נפשות. אז לכן ויתרו על הרעיון. כן, מה אתה אומר?
יש הנחה שאם חכם צריך להתיר לאישה את הנדר על בעלה, אז הוא לא יתחתן איתה.
שמה שאם אדם... כן, כן, נכון, נכון.
אז פה גם דוד, אתה בא הורג, אז תאסור לו לקחת אותה.
נכון, נכון, נכון. נכון, זה היה צריך להיות ככה. אבל מה, הוא לקח אותה לפני כן. זה כמו למשל בועז, עם רות. למה בועז אומר, אל יוודע כי באה האישה אל הגורן. מה אכפת לו? כי יגידו, כי הרי למחרת בבוקר הוא רוצה להתיר מואביה. הוא רוצה להגיד, מואבי ולא מואבית. אז אם יודעים שיש לו אינטרס ביה שבלילה האישה הייתה בגורן, יגידו לו שהיא אסורה לו. מצד זה. לכן, קודם כל, הוא אמר, הוא אסף עשרה אנשים, אמר להם, תדעו לכם, יש לי עכשיו הלכה חדשה לספר לכם, מואבי ולא מואבית. שתיים, מי מוכן להתחתן עם רות? אף אחד, טוב, אז אני. בסדר? זה היה השיטה. מה?
זה משהו שאלה, לגבי הגרושים, הגט התנאי.
כן. וואי, איזה חמוד זה.
עכשיו, אז מה, אז אשתו על תקן של זה, שהיא לא תקשב
שבי? מזל שהוא לא כהן.
הוא מחתן עם מישהו אחר, אז תקעו אותו. כן.
הוא למד פסוקים פשוט. א', המהר"ל למד פסוקים, ב', אתה יודע, לפעמים אנשים שואלים אותי, תגיד, אתה חושב שרק אתה צודק וכל האחרים טועים? אז אני רגיל לענות, זה מה שחושב כל אדם שיש לו דעה. אדם שחושב שיש לו דעה, אדם שיש לו דעה, אז הוא חושב שהוא צודק. ממילא, הוא חושב שמי שלא חושב כך טועה. מה הבעיה? זה מפחיד, נכון, אז מה? אתה יודע, אמרו רבותינו, החיים לא פיקניק. אז מפחיד, אז מה? כן? טוב, אתה יכול לשלוח פקס למערל, להגיד לו, תשמע, לא ככה מדברים, לא נראה לי, וזה, בקשה, הוא פתוח. כן? מה? טוב. ואם כן, על כוחך צריך לומר שלא היה כאן אשת איש, דהה מת אוריה במלחמה, והדעת נותן כאשר ישקול דבר זה במוזני אמת, ומאחר שהדעת והשכל נותן זה, האיך לא יהיו כותבים גט לנשותיהם על תנאי בשביל התקלה. וגם הלשון מורה כך, הרי יש כאן שני עדים נאמנים, מעידים על דבריהם, ואין צריך יותר. טוב. אגב, אחרי מלחמת יום הכיפורים הייתה בעיה קשה מאוד, היו 1,000 עגונות. אז כן, אז הרב עובדיה יוסף באמת עשה עבודה רצינית מאוד, ישב על כל תיק ותיק והתיר את כולם. כן, זה לא היה פשוט, זה היה גם חוויה רגשית מאוד קשה, כי הוא צריך לקבל את כל הדיווחים, כל מה שהלך שם וזה. בסוף הוא התיר את כולם. אחרי השואה היו, כן, והיו מקרים שלא הצליחו להתיר, ולפעמים גם קטסטרופות. כן. מה?
למעט אחת?
כן. זה לא ידעתי. כן. זה לא ידעתי. לא ידעתי.
מה אנחנו לוקחים מכל
הסיפור של דוד המלך? אתה צודק. זו שאלה יפה. מה יוצא לנו מזה? אז כאן אנחנו אומרים, מה שכאן רמזו גם, שיש איזו מגמה כזאת של הופעת האור מתוך החושך. הרי השושלת המשיחית עניינה לתקן. מה לתקן? את הכל. לכן צריך שכל העניינים של גאולה יבואו דרך דרכים הנראות פסולות מלכתחילה, המתבררות בדיעבד ככשרות. זה אופייה של אותה המלכות. וזה אפשר להבין גם, שזה השלכות אפילו על היחס של הרב קוק אל החילונות. כן? שהמגמה המשיחית עוברת גם דרך המרידה החילונית באחרית הימים. כן? זה חלק מהעניין. זה אותו הלך רוח. כן. לא, אפשר להגיד את זה. אין בעיה. אפשר להגיד, דוד חטא, עשה תשובה, כמו רבי יצחק אברבנאל, חטא גדול חטא ותשובה גדולה עשה, אין בעיה. אבל הבעיה היא שמה שמטריד את המהר"ל פה זה לא דוד. מה שמטריד את אותו זה הגמרא. איך להבין את הגמרא? זה הכל. כן? כלומר, אותה דעה בגמרא שאומרת שדוד לא חטא, איך להבין אותה? עכשיו, אם תשאל את המהר"ל, האם אתה סובר כרבי יצחק אברבנאל או כאחרים, יכול להיות שהוא יגיד כמו אברבנאל. כן?
א', דוד אומר לקדוש ברוך הוא, לך לבדך אתה. זאת אומרת שהמהר"ל יתאים, כשהוא אומר, חטא ממשי של בני אדם לא, אבל חטא בעיני הקדוש ברוך. אז זה מתאים להסבר של המהר"ל, מה שהוא אומר בפרק א'.
נכון.
אני
כבר דעת
הסיום של
המערד
שהוא
רואה מורים
בעבוד
לאיבן,
הרי זה
בדיעבד,
כמו
שאני
אומר, זה מקודם.
ברור שזה
בדיעבד. הרי הזמנים שלוקח, זאת אומרת, כמה ימים עד שהגיע
בהמון,
כמה
ימים
עד שאתה נמצא, הלוך וחזור וכן הלאה, זה זמן.
לא זמן.
הוא לא ידע בכלל מה קורה עם אוריה.
לא, עם אוריה הוא ידע, אוריה הגיע לירושלים.
לא, זה בדיעבד. במקור, כשהוא חטא עם בת שבע, רוצים חטא ודאו נכנס.
נכון.
איך פה עניין של... אז איך את זה הסביר המעלה? לא לקחת את זה כסביר המעלה.
הוא מסביר יפה מאוד.
אז יבא לי, אבל יש לו גטר, גם גטר אותה, יספק יש את איש.
יספק יש את איש, נכון, הוא אמר את זה. אתה חוזר על דברי המהר"ל.
אז איך הוא מתגבר? אז בסדר, אבל איך...
הוא לא מתגבר. הוא אומר, נכון, דוד לא אכפת לו לחתו. זה מה שהוא אומר. הוא מתגבר יפה מאוד, הוא מסביר לך בדיוק מה ש... אתה חוזר על דבריו סך הכל, לא מבין את הבעיה. איך הוא יכול להיות עם... כי הוא לא אכפת לו לחתו, זה מה שאומר לך המהר"ל.
אז הוא היה איתה או לא?
ודאי שהיה איתה.
אז איך אפשר להגיד שדוד לא חטא? לא צריך להשפוע...
ודאי שחט... לא, הוא לא חטא באשת איש, כי לא הייתה אשת איש. בדיעבד מתברר שהיא לא הייתה אשת איש. דוד לא כיוון להתר הזה, אבל ההשגחה סדרה שיהיה לו התר. מה כל כך מסובך?
המהר"ל מתעלם מזה שאוריה מגיע ובכוח שולח אותו
הביתה. אדרבה, זה הראיה שלא אכפת לו. כלומר, דוד רוצה לשלוח את אוריה לביתו כדי שלא יוודע שהיא בהיריון ממנו, נכון? זה הפשט.
אז הוא סובר דוד שיש את איש.
נכון, דוד אפילו סובר שיש את איש, לא ספק יש את איש, אלא ממש יש את איש.
עד כדי כך שאולי את אוריה, יש
אוריה. נכון, נו, אז מה? זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. שהוא לא היה אכפת לו לחתו.
מה המשיג מזה? נגיד שאוריה לך, מה המשיג מזה דוד?
ואז לא היה ידוע שהיא נכנסה להיריון מדוד. הרי היא בהיריון. כנראה, כן. כן, נשמע לא טוב, נכון? ממש לא טוב. אז כנראה שדוד לא אכפת לו. כן, מה אתה אומר? לא, יכול להיות שאם הוא היה הולך הביתה, דוד כן היה משאיר אותו בחיים, יכול להיות. ואז בת שבע הייתה צריכה להסתיר את זה, לא יודע. מה אתה אומר?
פעם שמעתי סברה שיש פה איזה עניין של חן פרטי, חן כללי, תשובה פרטית, תשובה כללית.
כן, זה נושא אחר. למה זה בעצם לא הוריד אותו מהמלכות, בעוד ששאול כן ירד מהמלכות? אבל אתם... מתרחבים אל מעבר לנושא הנידון. הנושא הנידון הוא דבר ספציפי וברור. המהר"ל דן, איך להבין דברי הגמרא, שמצד אחד מפורש בכתוב שחטא, ומצד שני אומרת הגמרא שלא חטא. זה מה שמטריד את המהר"ל. כן, בבקשה. חטא מוסרי, לא שום ספק שיש. ברור שיש. עובדה שהוא נענש גם על זה. והוא שגם הוא אומר על עצמו חטאתי. אבל זה חטא מוסרי. הרי אוריה רוצה לחזור הביתה, והוא רוצה לחזור לאשתו אחרי המלחמה. אז זה לא בסדר. לקחת לו את אשתו ולהרוג אותו. זה לא בסדר כל כך, נראה לי. תאר לעצמך שדוד היה אומר לנתן הנביא, רגע, נתן, מה אתה בא אליי בטענות? כתוב בגמרא שהיא לא אשת איש ושאוריה מורד במלכות. מה היה אומר לו נתן על זה? זה רק מחמיר את המצב שלך. כלומר, אתה מחפש עוד תירוצים. זה שהתירוצים הם נכונים, זה נכון, אבל זה לא הנושא הנידון על ידי נתן. נתן אומר, אתה פושע מבחינה מוסרית. וזה בזה.
מה שעשה שאול ונענש.
בדיוק. שאול אומר, זה לא אני, זה העם. האם הסיפור הזה כתוב גם, הממרה הזאת גם בירושלמי? זה שאלה מכשילה. כלומר, אתה רוצה לבדוק אם אני יודע את הירושלמי הזה, את הירושלמי או לא. זה קצת לא נעים. כי אני מוכרח לענות לך שאני לא יודע אם כתוב בירושלמי או לא. כן, מה אתה אומר?
הוא גם חטא לבת שבע.
הוא חטא לבת שבע. כן. האם זה חטא כלפי בת שבע? אז זו שאלה למה היא מסכימה. או שאלה היא למה היא מסכימה. נגיד ככה, מן הסתם היא לא התנגדה.
היא סמכה על דוד, משיח השם.
יכול להיות, יש כל מיני דברים. יש דיון על זה ברב קוק, לגבי בת שבע עצמה, מה היא חשבה. יש לו דיון על זה. האם היא הייתה מאוימת, פחדה מהמלך, יש כל מיני דברים. מה עם החטא שלה, שהלכה עמו? יא, בדיוק, זה השאלה. יפה, יפה, יפה. בסדר. כן, בדיוק הדיון. טוב. איפה זה מופיע? בעזרת כהן, אני חושב. לא, סליחה. כן, בעזרת כהן, הלבן העזר. היה מי שרצה לדון מתי זה נקרא אונס, מתי לא אונס. הוא מדייק שם מהסיפור של בת שבע. כן. יש דיונים קשים, זה קשור לכמה פרשות שהיו בזמן האחרון, לצערנו. כן, אישה שניצלו את תמימותה הדתית. כן? מה? האם אסור על בעלה או לא, כן? נגיד, מישהו ברשעותו ניצל את תמימותה הדתית. האם זה נקרא אונס או נקרא אונס? אז שמה, הרב קוק דן בזה. כן, בדבר הזה. טוב. כן, בבקשה.
העניין של בת שבע, זה אפשר להגיד כמו של אסתר המלכה, ש...
כן, אפשר להגיד שהיא קרקע עולם וזה...
בגלל שהיא לא עושה מעשה, אלא הוא עושה את המעשה...
כן, יכול להיות. יכול להיות, אפשר להגיד הרבה דברים. כן, 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 טוב. זה גם שאלה מפורסמת בחתם סופר לגבי אותה אישה שפיתתה את ראש השודדים כדי להציל את האחרים, האם היא אסורה על בעלה או לא. רצו ללמוד מהגדה, ועל זה בדיוק החתם סופר אומר שלא מערבים הלכה בהגדה.
לא.
האם יעל אסורה לחבר הקני או לא עכשיו? מי אמר לך שלא? אולי כן אסורה. אולי היה מותר לה לעשות. ראה, יכול להיות שיעל מותר לה לעשות את המעשה עם סיסרה כדי להציל את עם ישראל. יכול להיות שזה מותר. אבל יכול להיות שהיא צריכה לשלם על זה שהיא אסורה לבעלה. זה בדיוק המחלוקת שמה בחתם סופר. האם אנחנו מזה לומדים שהיא... ביעל הרי לא כתוב שהיא חזרה לחבר הקני. באסתר כתוב שהיא חזרה לחלקו של מרדכי. אז השאלה אם זה, מזה יש ללמוד או לא.
חזרנו גדולה וגם.
מה אתה מקשה? כתוב שהיא חזרה לחבר הקני או לא? לא כתוב. זהו. זה דיוק קצת רחוק. לא יודע אם יש איזה דיוק מוכרח. טוב, בכל מקרה, עד כאן הסיפור של דוד ובת שבע, וכל מה שכתוב בגמרא על זה, ומה שהמהר"ל אומר על זה, ומכאן ואילך יש אגדות אחרות שהמהר"ל דן בהם. זה יהיה לפעם הבאה, בעזרת השם יתברך, שלום.